שלום לכולם, אנחנו הגענו בשעה טובה לדף מספר 9. אני רוצה רגע להזכיר לעצמנו במה אנחנו עסוקים. הנושא שבעצם התחלנו בדף מספר 7, זאת התכונה של כנסת ישראל, הסגולה שלנו, שהיא תכונת ההכללה. ועסקנו בדף מספר 7 במספר צדדים שבהם מתגלה תכונת ההכללה הישראלית. מתוך ההכרה שאנחנו שייכים לתכונת ההכללה, אז אנחנו אמרנו שאנחנו פותחים שתי סוגיות. סוגיה אחת, מה היחס בין הכלל שבישראל? אם אנחנו שייכים לתכונת ההכללה, אז מה היחס בין כלל ישראל לבין פרט ישראל? זה עסקנו בדף מספר 8. ועכשיו בדף מספר 9, מה היחס בין כלל ישראל לכלל האנושיות, כלל העולם, כלל העולמות? בעיקר היחס שבין ישראל לעמים, בין ישראל לכלל האנושיות. הייתי אומר את זה בשפה אחרת רגע, שבעצם בדף מספר 8 שעסקנו בכלל שבישראל אל מול הפרט שבישראל, אז ישראל היו כלל והפרט והיחיד היה פרט. עכשיו שאנחנו מנסים לברר, שנתחיל לברר את היחס שבין ישראל לאומות העולם, אז בעצם ישראל הם בעצם פרט ביחס לכלל שהוא האנושות. בסדר? או פרט ביחס להוויה כולה בעולם שלנו. אז עד עכשיו אנחנו היינו כלל ביחס אל הפרט, אל פלוני אלמוני, אל היחיד, ציבור מול יחיד, ועכשיו אנחנו עסוקים ביחס הפוך, מה היחס שבין כלל ישראל לכלל האנושות. בסדר? אז הייתי נותן את הכותרות יותר פשוטות. דף 8, כלל ופרט בישראל. דף 9, ישראל ואומות העולם. בעיקר ישראל ועמים, אבל תכף נראה, זה יותר מעמים. בסדר. אז יש לפנינו בדף מספר 9 גם כמה מקורות יסודיים. כמובן זו סוגיה מאוד ארוכה. ואנחנו נראה בדף הזה שאנחנו הולכים ומתפתחים. כלומר, ככל שנתקדם יותר, אז הדברים יהיו בעזרת השם יותר עמוקים ויותר מדויקים. בסדר? בשלבים הראשונים, מקור 1, מקור מספר 2, מקור מספר 3, הייתי אומר יותר כיוון כללי, יותר פתיחה, ובהמשך הדברים יותר מדייקים. אז קודם כל אי אפשר שלא להתחיל את הסוגיה הזאת, ישראל והעמים, באורות ישראל פרק ה' פסקה א', שם בפרק ה' באורות ישראל, זה בדיוק הנושא ישראל ואומות העולם. ומבחינתנו המשפט הראשון הוא המשפט שאנחנו מחפשים, מה היחס העקרוני בין ישראל לעמים. אז בואו נתחיל. כל מה שנוגע לישראל, אורות ישראל בספר אורות, מקור אחד בדף מספר 9 בעמוד מספר 21, כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. נקרא עוד משפט אחד. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, הנם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים, גנוזים בהם להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. טוב, בואו נתחיל בדברים פשוטים. את היחס בין ישראל לעמים אפשר להסביר בשני אופנים שנחלקים לכמה צדדים. אופן אחד, שאין שום יחס בין ישראל לעמים. זאת אומרת, ההבנה, הייתי אומר, הילדותית, המצויה, עם ישראל חי, ימותו הגויים. משהו כזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, והגויים לא מעניינים, והם שם סתם איזושהי תפאורה, מה שהרמח"ל קרא אנושיות בשפלותו, ולכן בעצם מה היחס בין ישראל לעמים? אין יחס. שני קווים מקבילים שלא נפגשים, ולכן אנחנו מרוכזים בישראל, ולא מעניין אותנו מה קורה ביחס לאומות העולם. זאת אפשרות אחת ליחס, כלומר אי יחס. אפשרות שנייה, שבאמת יש יחס. ואז השאלה, מה היחס? את היחס הזה אפשר לצייר, הייתי אומר גם פה בכמה צדדים, בואו נזכיר שני צדדים, תרם נתן דוגמה זה יהיה ברור. אפשר לצייר ביחס של קווים מקבילים שיש ביניהם איזשהו קשר, ואפשר לצייר את היחס בעיגול פנימי, בתוך עיגול חיצוני. אני רוצה לתת אולי שתי דוגמאות, אולי אפילו דוגמה אחת. בסדר? שחזל אמרו שאנחנו נפגשים עם התורה בארבעה רבדים, פשט, רמש, דרש, סוד. אז אפשר להבין שיש פה בעצם ארבעה רבדים במפגש עם התורה. הרובד הראשון הוא הפשט. זה הייתי אומר, אם אני מצייר את זה כרגע כקווים מקבילים שלא נפגשים, אז המד הראשון זה מד הפשט, בין חמש למקרא. אני קורא את התורה, וקורא את הפסוקים לפי ההבנה הפשוטה של בין חמש למקרא. זהו. מעבר להבנת הפשט, יש הבנה יותר עמוקה. רמז. כלומר, הפסוקים, המילים, האותיות, בלשון הקודש, הן רומזות על איזשהו, הייתי אומר, איזשהם מסרים קצת יותר עמוקים, יותר מאשר הפשט. יותר מאשר נקרא לזה הבנת המילים, או תרגום המילים. מעבר לרמז, הקו השלישי, דרש. מה העומק היותר רוחני של הדברים, והמדרגה היותר פנימית, שזה היסוד של כל דבר, זה הסוד. אם כן, פרדס, פשט, רמז, רמז, דרש, סוד. עכשיו, ההבנה, לצערנו הרב, אני מקווה שלא, אבל נראה לי, המקובלת היא, שיש כאן בעצם ארבעה רבדים של מפגש עם תורה. יש את רובד הפשט, הרמז, הדרש והסוד, ולכן גם אם אני לא הגעתי למדרגת הסוד, אני יכול להבין לפחות דרש. ואם לא הגעתי לדרש, לפחות יכול להבין רמז. אם לא רמז, לפחות פשט. על אותו משל, על אותו כיוון הייתי אומר, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, כי בכל יש כאן שלושה מקצועות שונים. מקצוע המקרא, 5 חומשי תורה, אולי גם כל התנ"ך כולו, משנה, 6 סדרי משנה, וגמרא, תלמוד, כל ש"ס, בבלי, ירושלמי וכו'. ובעצם אנחנו עסוקים בשלושה מקצועות שכל אחד עומד בפני עצמו, וכביכול אין קשר בין שלושתם. יש מקצוע נקרא מקרא, יש מקצוע נקרא משנה, ויש מקצוע נקרא תלמוד. עכשיו, כמובן שכל ההבנה הזאת שאמרנו עכשיו היא לא נכונה. ברור שהיחס שבין הרבדים השונים שבתורה הוא לא יחס של קווים מקבילים שאין ביניהם קשר, אלא עיגול פנימי בתוך עיגול חיצוני. זאת אומרת, העיגול החיצוני ביותר, לפחות לפי הבנה אחת, אפשר גם להגיד הפוך, רק כדי קצת לסבר את האוזן, העיגול החיצוני ביותר שאנחנו נפגשים דרכו עם התורה, זה עיגול הפשט. בעומק הפשט, עיגול יותר פנימי, זה עיגול הרמז. יותר פנימי, דרש, העיגול הפנימי, סוד. מה ההבדל בין האפשרות הראשונה, 4 קווים מקבילים, ל-4 עיגולים זה בתוך זה? ש-4 קווים מקבילים, כל אחד עומד בפני עצמו. ולכן אם לא הבנתי למשל סוד, הצלחתי לפחות להבין למשל רמז. אבל אם אנחנו מבינים שבעצם יש כאן עיגול בתוך עיגול, אז יוצא שאם לא הבנתי את העיגול הפנימי, אז גם לא הבנתי את העיגול החיצוני. כי בעצם העיגול הפנימי הוא השורש של העיגול החיצוני. אז אם נחזור למקרא משנה תלמוד, אז זה לא שיש כאן שלושה מקצועות של תורה שעוסקים בשלושה תחומים שונים. התלמוד הוא העומק הפנימי של המשנה, שהיא העומק הפנימי של המקרא. זה ברובד שלנו, ברובד היותר פנימי זה הפוך. שהמקרא הוא הרובד הפנימי של המשנה, שהוא הרובד הפנימי של התלמוד. בכל אופן, אם כן, מה אנחנו רוצים להרוויח מכאן? שיש שתי אפשרות איך להסתכל על המציאות, איך להסתכל על התורה, איך להסתכל, הייתי אומר, על הגילויים הרוחניים במציאות. אפשרות אחת, להסתכל על הגילויים הרוחניים, כשכל גילוי עומד בפני עצמו ואין לו יחס, אין לו קשר עם גילויים אחרים, כלומר אפשר להבין אותו ולהתייחס אליו באופן עצמאי. אפשרות שנייה, שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעיגולים, לכן העולם שלנו נקרא עולם העיגול, עולם העיגולים, יושר ועיגולים, ובעצם ככל שאנחנו חופרים יותר פנימה, אנחנו מגלים וחושפים את העיגול היותר פנימי, שהוא בעצם התמצית, התרכיז, הממד האלוהי היותר טהור, יותר צלול, יותר נקי, יותר עליון, של אותו עיגול חיצוני. ולכן אם לא הבנתי פשט, באמת לא הבנתי, אם לא הבנתי סוד, סליחה, לא הבנתי באמת אפילו פשט. ולכן אם לא הבנתי תלמוד, אז בעצם לא הבנתי מקרא. אותו דבר בהקשר הזה, רק עוד טיפה. היחס שבין ישראל לעמים, אומר הרב, זה עיגול בתוך עיגול. שימו לב, הרב חוזר כאן פעמיים במשפט הזה, על המילה חוג. המשפט הראשון, כל מה שנוגע לישראל ומאותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. המשפט השני, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. מה זאת המילה חוג מלשון? מחוגה, עיגול, נכון? והחוגו לי במדבר. חג, חגיגה. אם כן, בעצם היחס שבין ישראל לעמים, א', זה לא שאין יחס, וב', זה לא שיש יחס במובן הזה שאנחנו לחוד והם לחוד, אלא במובן הזה שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, הוא ברא עולם של פנים וחוץ, של מהות וגילוי במציאות. אם אתם זוכרים שדיברנו בשיעורים הראשונים, אז כלל ופרטים, שמש וקרניים, קראנו זה איכות וכמות, מוח ולב אל מול שאר האיברים, וכל מה שדיברנו פה. אם כן, העולם שלנו, סוד המנגנון של הופעת הבורא בבריאה, זה עיגולים, סוד העיגולים. סוד העיגולים זאת אומרת שיש מעגל פנימי, עיגול פנימי שהוא התמצית, ויש מעגל חיצוני שהוא הגילוי החיצוני של העולם, של העיגול הפנימי יותר. ולכן אומר הרב, עם ישראל הוא לא נברא לעצמו. עם ישראל נברא כדי לתקן את העולמות. לא רק לתקן את הגויים ולא רק לתקן את העולם, גם לתקן את העולמות. כרגע אנחנו ביחס שבין ישראל לעמים, אז נדבר על יחס שבין ישראל לעמים. אז כל מה שנוגע לישראל ומהותו, אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. מי שחושב שאנחנו סיימנו את תכונת ההכללה בהבנה מהי תכונת ההכללה של כלל ישראל ומה היחס בין כלל ישראל לפרט ישראל, אז לא מבין כלום. כי בעצם כלל ישראל הוא פרט ביחס לתפקיד, נקרא לזה בשפה גבוהה, הקוסמופוליטי של עם ישראל ברמה האנושית הכוללת, וודאי העולם וודאי העולמות. ולכן כל מה שנוגע לישראל הוא מהותו, שלושת המרכזים שנקראים ישראל, עם, ארץ, תורה, כלומר כנסת ישראל במובן של עם, במובן של ארץ, במובן של תורת ישראל, אינם דברים מוגבלים שיש להם גבול, שיש להם סיום בחוג הפרטי המצומצם כביכול. עם ישראל הוא עם לעצמו ואין לנו שום שייכות אל הגויים. לא נכון. אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד. עכשיו שימו לב, אם הרב היה רוצה ללמד אותנו את היחס בין ישראל לעמים, שאנחנו, הייתי אומר, אחד בתוך השני, היה יכול לומר שאנחנו נקודה בתוך עיגול. כאן הרב לא אומר נקודה בתוך עיגול, אלא, כלומר העיגול זה אומות העולם ואנחנו נקודה בפנים. לא. אלא מצד אחד אנחנו, הם, אנחנו, עם ישראל, מרוכזים בחוג מיוחד, יש לנו עיגול פנימי שבתוכו אנחנו סגורים, בחינת אינם לבדד ישכונו בגויים או יתחשב. מצד המהות נראה בהמשך איפה גבולות הגזרה של אינם לבדד ישכון, איפה לאומות העולם אין שום יחס אלינו ולנו אין שום יחס אליהם בהקשר הזה. ומצד שני, אנחנו סגורים בתוך עיגול פנימי מיוחד שלנו, מרוכזים בחוג מיוחד, אבל החוג הפנימי הזה, המעגל הפנימי הזה נקרא ישראל, הוא משפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו, נראה בהמשך שגם מושפעים מההיקף על המרכז. אם כן, זה לא שאנחנו נקודה בתוך עיגול, כי אז אם היינו נקודה בתוך עיגול היינו הולכים לאיבוד. וזה לא ששני קווים מקבילים שלנו נפגשים, כי אז לא היה שום יחס. אלא אנחנו עיגול בתוך עיגול. אני רוצה רגע להגן את זה אולי באיזושהי דוגמה פשוטה. אפשר לומר שהרעיון הזה הוא מעוגן בביטוי אברהם אבינו. מצד אחד, אברהם הוא אב המון גויים. נכון? ונברכו בך כל משפחות האדמה, כל גוי הארץ וכו'. זאת אומרת, מצד אחד, התפקיד הכללי של אברהם אבינו הוא לא רק לעם ישראל בלבד. אלא התפקיד של אברהם אבינו הוא להיות, הייתי אומר, התוכן הפנימי שיגל את כל האנושות. אב המון גויים. דרך אגב, הנציב מדייק, אב המון גויים, לא אב המון גרים. נכון שאברהם אבינו גייר, נכון. אבל התפקיד של אברהם אבינו יותר כללי. אין עניין ואין הלכה לגייר את כל הגויים. הגויים צריכים להישאר גויים, מבחינת שבע מצוות בני נוח. ואברהם אבינו הוא בעצם האבא שמייצר את היחס הנכון שבין ישראל לבין הגויים. אב המון גויים. עד כדי כך שהגמרא מסכת ברכות אומרת דבר קשה, חמור. אומרת, כל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה ואיכא דאמרי בלאו. זאת אומרת, כל מי שאומר במקום אברהם אבינו, אומר אברהם אבינו, הוא עובר בעשה ועובר בלאו. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, אברהם, אב המון גויים, בהתחלה נקרא אברהם. מה זה אברהם? האבא, אומרת הגמרא, האבא של ארם. אם כן, אברהם היה פעם אבי אומה אחת, ספציפית אחת, ארם. עכשיו, ברגע שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם להיות אבי האומה הישראלית, אז היינו אומרים, הוא סך הכל שינה את תפקיד אבהותו מלהיות אבא של אומה נקראת ארם ללהיות אבא של אומה שנקראת ישראל. אבל אין כאן הבדל עקרוני. יש כאן סך הכל מעבר להיות ראש אומה של אומה אחרת. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא אברהם יקראו את שם, רק עם אברהם, והגמרא אומרת שאם הוא יקרא אברהם אז אנחנו עוברים בלאו ובעשה, זאת אומרת שבעצם התפקיד של אברהם אבינו הוא לא להיות רק האבא שלנו, הוא להיות האבא של האנושות כולה. אם כן, הייתי אומר כך, המתח שהוא הסגולה שלנו, התמצית שלנו, זה בעצם המתח שגנוס בשם של אברהם אבינו, אברהם אבינו. מצד אחד הוא אבינו שלנו, הוא האבא הראשון שלנו, נכון? נוח הוא לא אבא שלנו ושט הוא לא אבא שלנו, וגם אדם הראשון, אנחנו לא אומרים אדם אבינו, שט אבינו, נוח אבינו, שם אבינו, אנחנו לא אומרים את זה. אבינו הראשון זה אברהם. אז מצד אחד אברהם הוא שייך רק לאומה הישראלית, אינם לבדד ישכון, אבינו שלנו בלבד. מצד שני, אותו אברהם שהוא אבינו הוא אברהם. אז אברהם אבינו. אז אנחנו בעצם עיגול פנימי בתוך עיגול חיצוני, כשהתפקיד שלנו הוא לא לעצמנו, אלא התפקיד שלנו הוא לתקן את העולם. לכן מאלה ברור שצריכה להיות זיקה, ונראה בהמשך מה גבולות הגזרה המדויקים שלה, חייבת להיות זיקה בין ישראל לעמים, א', אנחנו כמשפיעים, וב', נראה בהמשך אפילו במידה מסוימת כמושפעים, נראה בהמשך ביחס למה מדובר. לכן המשפט הזה הוא משפט מאוד עקרוני. כל מה שנוגע לישראל ומהותו, אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם שנקרא ישראל, אלא הם מצד אחד אנחנו מרוכזים בחוג מיוחד, יש לנו עיגול פנימי שלשם אף אחד לא נכנס, ומצד שני הוא משפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. אם כן, מצד אחד אינם לבד הדשכון, ובגויים לא התחשב, מצד שני אב המון גויים. עכשיו כל הזמן אנחנו במתח הזה, בין מה יאמרו הגויים לבין איך אנחנו ישראל. זה בעצם המתח של האומה הישראלית, שיש בה שני מרכזים. יש לה מרכז אחד של, הייתי אומר, אגו לאומי, ומרכז שני של אחריות כלל אנושית. ואנחנו כל הזמן חיים במתח הזה. לפעמים אנחנו מגזימים עם האגו הלאומי, לפעמים אנחנו מגזימים, בדרך כלל מגזימים עם האחריות הכלל אנושי. זה, הייתי אומר, אולי אחת מהסברות היותר עמוקות, מדוע אנחנו כל הזמן חשוב לנו מה יאמרו הגויים, מה יאמרו הגויים. מה שלא כל כך חשוב לעמים אחרים, מה יאמרו הגויים. למה לנו זה חשוב? כי אנחנו אחראים גם עליהם. כי אנחנו האבא של כל המון גויים. אז צריך להיות יחס בינינו לבינם. אז זה מאוד חשוב, האם הם מקבלים את הנהגתנו ביחס אליהם. ואם לא מקבלים, אז זה כאן בעיה, כי אז אנחנו לא ממצאים את התפקיד שלנו, כי אבא המון גויים. טוב, יש הרבה מה לדבר, עוד נדבר על זה. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר, בואו רגע נקפוץ למקום אחר. אם אפשר, תראו רגע בדף שלפנינו, במקור מספר 4 ו-5. בסדר? עולת ראייה. עולת ראייה בעצם זה שתי פסקאות, אחת אחרי השנייה, כאן זה משום החולה, גם העמודים כאן לא מדויקים, זה נדמה לי קוף למד ג' שני. אנחנו אומרים בקידוש של שבת, מישהו יכול לעזור לי? וערב ובוקר יום השישי, ויכול השם לתחול צבא, ויכול למה שם לעשות שעשה, וישבות ביום שם קונותו לשבא, ויכול נהיה כתושב כיפור שם קונותו, אשר בראינו לעשות. סברי מרנה, נחיים, ברוך אתה השם, לכל המבורא פי הגפן, ברוך אתה השם, לכל העם אשר. יפה, זיכרון, עוד פעם, סבר ראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. אנחנו אומרים על השבת בקידוש בערב שלושה דברים. א', שהשבת היא זיכרון למעשה בראשית, ב', שהיא תחילה למקראי קודש, ג', שהיא זכר ליציאת מצרים. בואו נתחיל לפרק את זה. האם השבת היא זיכרון למעשה בראשית? כן. מה הזיכרון? בואו נחזור לרמת הגנן, לא צריך יותר מזה כרגע. שביום השביעי הקדוש ברוך הוא נח, אז גם אנחנו נחים. גננת, מה אכפת לנו? אם כן, הקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי, אף אנחנו שופטים ביום השביעי. יופי. הלאה. אז אם כן, כשאנחנו אומרים על השבת זיכרון למעשה בראשית, יפה, זה נכון. אנחנו זוכרים בשביטתנו בשבת את השביטה האלוהית ממעשה המלאכה, כפי שהקדוש ברוך הוא גם הוא עצמו שבת. יופי. הלאה. תחילה למקראי קודש. האם השבת היא תחילת הופעת הקדושה בזמן? כן. היינו פרשת אמור, היינו פרשת פנחס, ספר ויקרא, ספר במדבר. השבת ברשימת מועדי הקודש היא מופיעה ראשונה, למרות ששם מדובר אפילו רק על ימים טובים, חזל כבר דנו למה התורה שם הכניסה את השבת. בכל אופן, זה נכון שהשבת היא, הייתי אומר, הממד הראשון, הממד האלוהי הראשון המופיע בקדושת הזמנים. בסדר, יופי. והדבר השלישי, זכר ליציאת מצרים. מה הקשר? ואם תגידו, יצאנו ממצרים בשבת, באיזה יום יצאנו ממצרים? תגיד, מה, אתה משחק בכאילו פה? אתה אומר, אתה מהמר. טוב, עונש. עונש על תשובתך הבזיזה. אתה אומר אחרי השיעור 1,000 פעמים, אני לא מהממהרים, אני מהממהרות. נראה אם אחרי 10 פעמים תוכל לדייק את זה. אקו קוסטה בשלט, שפת אפי קוסטה. בנה אותך אומר את זה. אז אם כן, האם יצאנו ממצרים ביום שבת? לא. באיזה יום יצאנו ממצרים? רביעי. איזה יום בשבוע? יום רביעי. חזל בגמרא מסכת שבת עושים את החשבון. יצאנו ביום רביעי ממצרים. אם ככה יוצא, מכת בכורות הייתה בליל רביעי. אם כן יוצא, שהשבת היא לא זכר ליציאת מצרים, כי לא יצאנו ממצרים בשבת. אם כן, מדוע אנחנו אומרים בקידוש בשבת זכר ליציאת מצרים? אם כן, תחילה למקראי קודש, אמת. זיכרון למעשה בראשית, אמת. זכר יציאת מצרים, חז ושלום, לא אמת. וכן, מדוע נכנס הנוסח הזה, זכר יציאת מצרים, בקידוש השבת? יפה, אז התשובה הפשוטה שאפשר לענות היא, שכל התורה כולה היא זכר יציאת מצרים. צריך להבין מדוע, מה המשמעות של זה. אבל בואו ננסה טיפה יותר להעמיק את זה. תראו מה אומר הרב. טוב, בסדר, סברה, אני לא מדלג על מה שאתה אומר, זה יפה. אני לא מקבל את התשובה של הגננת. לא, אני מקבל את התשובה של הגננת. למה לא? זה בסדר, אפשר להגיד המון סברות. אבל יש כאן סברה שקשורה בדיוק לנושא שלנו. שימו לב. מקור 4, דף 22, עמוד 22. סיכרון למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים. כבר בכותרת הזאת אנחנו רואים שהרב הולך לברר בדיוק את השאלה הזאת. מה היחס בין זיכרון למעשה בראשית לבין זכר ליציאת מצרים? כלומר, לכאורה השבת היא לא זכר ליציאת מצרים, אז למה אנחנו מזכירים זכר ליציאת מצרים בקידוש של שבת? אומר הרב, מה ההבדל בין זיכרון למעשה בראשית לבין זכר ליציאת מצרים? אומר הרב כך, הזיכרון למעשה בראשית, בארבע קודם כל, המחיה, זה לא המחיה, זה לא המילה שכתובה שם, המראה אולי? לא, גם לא המראה. הזיכרון למעשה בראשית המורה. A, M, V, R, A, המורה. מה הטעות פה? איך הגענו מ-V ו-R לחד ו-Y? אוקיי. המורה, המלמד אותנו, או מורה מלשון הוראה. בסדר? הזיכרון למעשה בראשית, המורה, כי לתעודה, אולי גם אני אתקן אצלי רגע, הזיכרון למעשה בראשית, המורה כי לתעודה ולכוונה של העושר וההשתלמות נברא העולם. מה זאת אומרת השבת היא זכר למעשה בראשית? מעשה בראשית זה כותרת כללית לכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא. מעשה בראשית. הוא ברא את הדומם, את הצומח, את החי, את האדם, את ישראל, את כל הכישרונות, את כל היכולות, שהמגמה היא באמת לגאול את כל אלה. כלומר, כל הגילויים האלוקיים, החל למדרגתם התחתונה הדומם, עד המדרגה העליונה ישראל, כל זה צריך להיגאל. כל זה צריך להגיע ליהודו. אז הזיכרון למעשה בראשית, כי אנחנו זוכרים את מעשה בראשית, מה בעצם אנחנו אמורים לזכור בזה? אנחנו אמורים לזכור שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שיש בו ריבוי כוחות וכישרונות, ויש ייעוד, יש כוונה לבריאה הזאת, יש ייעוד לבריאה הזאת. המורה כי לתעודה, מלשון ייעוד, ולכוונה של העושר וההשתלמות, נברא העולם. ושהשם האחד ברא את כל הנמצא, וממילא כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, כמו שאומרים במשנה, הכל ברא לכבודו, ממילא כל הבריאה כולה על כלל מדרגותיה, כולה צריכה לגלות את כבוד השם בסוף ההיסטוריה. זה נקרא זיכרון למעשה בראשית. אם כן, כשאנחנו רואים את המשפט זיכרון למעשה בראשית, אנחנו בעצם אומרים, הקדוש ברוך הוא, הכל בראת לכבודך, וכל הבריאה כולה בעצם אמורה בסוף ההיסטוריה לגלות את כבודך. החל מדרגה הנמוכה ביותר דומם, עד המדרגה העליונה ביותר בעולם שלנו, ישראל. מה באיזה שלב? בסוף. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. סוף ההיסטוריה. מתי זה בסוף? מקסימום 6,000. עד אז אנחנו עובדים על זה. אתה לא עובד על זה? תלוי בך ובי. בנו, בכולנו. תכף נראה. תכף נראה איך זה מופיע. אתה שואל טוב, תכף נראה. אז הזיכרון למעשה בראשית המורה כי לתעודה ולכוונה של העושר וההשתלמות נברא העולם. כל העולם נברא כדי לממש את השלמות שלו, את העושר שלו וכו'. ושהשם האחד ברא את כל הנמצא. וממילא מובן שהוא לתעודה רמה ונשגבה, כל מה שקורה בחוברה יש לו ייעוד רם ונשגב, כי לולא זה, לולא הייעוד שבשבילו הוא נברא, הוא לא היה נברא. אשר אנו מכירים אותה, את אותו ייעוד, את אותה השתלמות, את אותה מטרה, אשר אנו מכירים אותה בתור סידור חיי המין האנושי, כולו על פי דרכי האהבה והאחווה, כלומר זה מין, הייתי אומר, שלמות אנושית, נקרא לזה שלמות מוסרית אנושית. אומר הרב, רגע, עכשיו, כדי להביא את כל מעשה בראשית לגאולתם, מה אמרנו? מה סוד ההופעה של הבורא בבריאה? איכות בכמות, שמש וקרניים. אז היות והקדוש ברוך הוא ברא עולם כולל, בחינת אב המון גויים, צריך להיות כאן איזה תרכיז, איזה מיקוד, איזה ריכוז רוחני, שהוא בעצם המנוע הפנימי שממנו הכל משתלם. לכן, וכדי להביא את תכלית נשגבה זו, כלומר כדי להביא את העולם לתיקון של כל מעשה בראשית, למצות את הייעוד, נבחרה האומה האחת המסוגלת לקבע או לקבוע בה, באומה, סדרי החיים כולם על פי חפץ השם, כמו שדיברנו בתכונת ההכללה, באופן שישתדל רוחה לחיי אהבה והחסד להיות למופת לכל העולם. כלומר, נעזור רגע את החסד והאחווה, אנחנו נדבר כרגע על העיקרון. כשאנחנו אומרים בקידוש זכר ליציאת מצרים, זה לא בא לומר שהשבת היא זכר ליציאת מצרים, אלא יציאת מצרים שבה נחשפה התמצית של האומה הישראלית, או התמצית של האנושות היא האומה הישראלית, ביציאת מצרים הזו מתברר את הדרך, מתברר המנגנון, איך יופיע תיקון מעשה בראשית. כלומר, מעשה בראשית זה הרעיון האידאי. איך הוא יופיע בפועל במציאות? על ידי עם ישראל, שאיפה התבררה או איפה הופיע המציאות הייחודית שלו? ביציאת מצרים. אז שאלנו מקודם, למה אנחנו אומרים שלושה דברים על שבת? לפי זה אנחנו אומרים שני דברים. אומרים זיכרון למעשה בראשית, ותחילה למקרא קודש. אלה שני הדברים האמיתיים שקשורים לשבת. זכר ליציאת מצרים זה המנגנון האיכותי, הנבחרת שהקדוש ברוך הוא בחר בה, שדרכה יתגלה תיקון עולם, זיכרון למעשה בראשית, דרך קדושת הזמנים, בחינת שבת, גוי ששבת חייב מיטה וכו', שזה תחילה למקרא קודש, וזה יכול לגלות רק דרך עם ישראל. אז זכר ליציאת מצרים זה לא קשור בכלל אם יצאנו מצרים ביום רביעי או ביום שישי, אלא זכר ליציאת מצרים זה הביטוי, זאת הדרך המעשית לחשוף את הרעיון הכללי של זיכרון למעשה בראשית. תסתכלו רגע במקום מספר 5, נא לא להתבלבל. כי מקום מספר 5 לכאורה סותר את מה שלמדנו באחד, כי באחד אמרנו שעם ישראל הוא איזה מין עיגול פנימי, ואומות העולם זה עיגול חיצוני. עכשיו הרב משתמש אולי בביטויים הפוכים, אבל העיקרון אותו עיקרון. זיכרון למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים. מה הקשר? בזיכרון למעשה בראשית, אנו מכירים התעודה הכללית, את הייעוד הכללי שבשבילו נברא העולם, שכל מעשה בראשית יגיע לתיקונו, הכל ברא לכבודו, ביום הוא ישם אחד ושמו אחד. שהייעוד הזה של זיכרון למעשה בראשית, שהיא כמרכז, מה זה כמרכז? כמרכז לא מרכז העיגול, אלא כמרכז הכוונה, כמגמה הראשית, הרחוקה, הכוללת, שהיא כמרכז לתעודתנו הפרטית. אתם זוכרים שלמדנו את הפסקה בדף הקודם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, השם הרב אומר להיות מורים ומדריכים עליונים ברבדים החיצוניים והפנימיים הרוחניים והחומריים לעולם כולו. זאת אומרת, עם ישראל נבחר וגם מהלך ידיעות כמו שראינו למען דעת, שלא רק אדם פרטי יכול לגלות קודש בחול, אלא אומה יכולה לגלות קודש בחול, וזה ישפיע על כל העמים. זאת אומרת, היחס שבין ישראל לעמים הוא איזשהו מרכז פנימי הנקרא ישראל, שיש לו הקרנה והשפעה על המעטפת החיצונית הנקראת אומות העולם. ולכן באמת כל הקורא לאברהם, אברהם, עובר בעשה. דרך אגב, על פי זה עוד נפלא, פרשת תולדות מתחילה בפסוק, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אז בחלק מהחומשים יש בסוגריים שאמרה שהיא ישן. כן, הרי השאלה, אם אתה אומר אלה תולדות יצחק בן אברהם, עלי כאן משרד הפנים, נכון? מה כתוב בשם? יצחק. שם האבא אברהם, בסדר, הבנתי. אז אלה תולדות יצחק בן אברהם. למה צריך להגיד אחר כך עוד פעם אברהם הוליד את יצחק? ברור. לכאורה, כן, אמרת כבר בהתחלה, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אומר רשי שם, ברשי ישן, בסוגריים, בחלק מהחומשים זה מופיע רשי ישן. אומר רשי ישן, אברהם מוליד את יצחק, אבל אין אברהם מוליד את יצחק. זאת אומרת, אם אברהם חושב במרכאות שהוא עתיד להביא בן לעולם הנקרא יצחק, וממנו יצא יעקב, וממנו יצא עם ישראל, וכל המגמה שבשבילה בעצם הוא נברא זה רק תיקון עם ישראל, ולא מבין שבעצם יש כאן תיקון יותר כללי שהוא אב המון גויים, אז אין ערך להולדת יצחק. חס ושלום, אם אברהם היה חושב את עצמו שהוא רק אברהם, שמי אבי האומה הארמית, הוא נהפך להיות אבי האומה הישראלית ולא אב המון גויים, אברהם לא מוליד את יצחק. אין, אני אומר עכשיו משפט חמור, אין טעם לגאולת ישראל בלי גאולת העולם. מה התועלת? כל מה שנבראנו זה אב המון גויים. טוב, עכשיו עוד שאלה. ואיפה מתחילים? מתחילים עם התיקון שלנו, מהתיקון שלהם, נראה בהמשך, אבל קודם כל בגדול מה המגמה, מה המטרה? המטרה היא בסוף אב המון גויים, המטרה היא להגיע לכל ההיקף, כאן הוא קורא לזה זיכרון למעשה בראשית, היא מרכז לתעודתנו הפרטית. לעומת יציאת מצרים, שהיא התמצית שמכוחה נוכל לתקן את המטרה ההיקפית הזאת, היהודית הזאת, הכללית הזאת. ובזכר יציאת מצרים, אנו מכירים את תעודתנו הפרטית, כלומר, היותנו אומה, תעודת לאומנו, וחובתנו הקדושה לסדר דרכי חיינו, על האופן המביא שלום, אהבה ואהבת אחים בעמנו, עד שנה ראויים לברכת השם על תעודתנו, שהיא הבאת האחווה והשלום על כלל האנושות. סיכום כרגע, אם כן יוצא, זה ממש התחלה ממש, כן, זה מאוד ראשוני. אם כן, היחס שבין ישראל לעמים הוא יחס של פנים לחוץ, שהמהות הישראלית היא התמצית הרוחנית, והאחריות שלנו היא גם על ההיקף היותר חומרי, ולכן אנחנו נקראים מצד אחד ישראל, ומצד שני אנחנו אב המון גויים, כפי שבא לידי ביטוי בשם של אברהם אבינו, שמצד אחד הוא אבינו ומצד אחד הוא אברהם, וזה בא לידי ביטוי בזה זיכרון למעשה בראשית, זאת המגמה הרחוקה, אבל המנגנון להופיע את זה בפועל זה דרך זכר ליציאת מצרים. אולי רק כדי להגן את זה קצת יותר קרוב אלינו, זה כמו שאמרנו הרבה פעמים, אחד מגיע למכון מאיר, המגמה שהוא בשבילה הגיע למכון מאיר זה להיות שליח ציבור, זה לעסוק בצורכי ציבור, כל אחד לפי עניינו, החל מהמשפחה, המשך בעבודה, בקהילה, כל אחד בתחום שלו. יפה, אבל כדי שהוא יוכל להיות שייך למערכת ההיקפית ולהשפיע טובה על כל המכלול, הוא צריך קודם כל לבנות את עצמו. אז הוא בונה את הפרטיות שלו, אבל בשביל להופיע טובה לציבור, טובה לרבים. אותו דבר פה, עם ישראל אינם לבדד ישכונו בגויים ומתחשב, אבל זה כדי להביא את העולם כולו לגאולתו. זכר יציאת מצרים, זיכרון למעשה בראשית. בסדר, אז אני חוזר רגע למשפט הראשון וכבר נתקדם. הנה כבר שאלה, בואו רק נחזור. הנה, כבר, שנייה אחת, משפט אחד. עוד פעם, פסקה מספר אחת. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד מצד אחד ומצד שני, ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. ולכן התמצית, התרכיז, של הקדושה העולמית גנוז בישראל, בין אם זה בעם ישראל, בין אם זה בארץ ישראל, בין אם זה בתורת ישראל, יש שלושת המרכזים. לכן ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, אינם שלושה מרכזים תמציתיים, מין קודים כאלה איכותיים, שאוצרות חיים ואורות עולמים, לא רק האוצרות של ישראל, אוצרות כל החיים, כל העולמים, גנוזים בהם להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. כן. של? זיכרון למעשה בראשית, בוא נדבר ברמה פשוטה. כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא ברא עולם שיגלה כבודו. כמו שנאמר במשנה, הכל ברא לכבודו. לא ברור? מה? כל מה שבראתיו, לכבודי ועשיתיו ויצרתיו וכו'. אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל לכבודו. כלומר, אין בריאה בעולם שהיא בריאה מיותרת. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, בסוף ההיסטוריה וכו', התגלה איך הכל כבודו. הרב חלב כותב דבר מבהיל, הייתי אומר, שכשהעולם מגיע לתיקונו, התברר איך כל גרגיר חול, יש לו גילוי אלוהי אחר בבריאה, ואיך הוא שותף לתיקון הבריאה כולה. אני לא יודע מה שאני אומר זה נכון, נדמה לי שכן, אבל הגיעו למסקנה לפני כמה שנים, תקנו אותי, יש פה כמה אנשים שמבינים ברפואה או במדע, שהמבנה האטומי של כל אחד מהאטומים הוא שונה מאטום אחר. האם הנתון הזה נכון? נורא נכון? אתה לא יודע. פעם שמעתי, קראתי, למדתי, לא זוכר. איך? הוא שונה? זה נכון, זה בדקת. זה אני מכיר. אוקיי, אז המדע הגיע למסקנה שכל אטום יש לו מבנה אחר. זאת אומרת, כל אטום יש לו גילוי אלוהי ייחודי. אז לעתיד לבוא יתברר, בוא נחזור לרב חלב, שכל גרגיר חול, אפשר לעשות מקף, כל אטום, בעצם מגלה את האלוהי בצורה אחרת. זה זיכרון למעשה בראשית. זיכרון למעשה בראשית, איך כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, כולל כל פרטי הפרטים לפרטיהם, בכל הרמות, דומם צומח חי אדם ישראל, כל פרטי הפרטים האלה צריכים להיגהל ולגלות את מדרגתם האלוקית. רגע, עד לכאן זיכרון למעשה בראשית. בסדר? אז כשאנחנו רואים זיכרון מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את מעשה בראשית, עשה את הבריאה כדי שתגלה את כבודו. יפה. עכשיו, הדרך לגלות במעשה בראשית את כבודו, היא מופיעה דרך מרכז מסוים. כמו שאמרנו, יש הרבה איברים בגוף האדם, אבל יש שני איברים שהם מרכזיים, שהם מחיים את כל האיברים, המוח והלב. בסדר? אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שבמרכזו האדם, ובמרכזו ישראל. אני רוצה רגע להגן את זה, מישהו פעם הקשיב לשבע ברכות של חתן וכלה? כן. לאן נעלמו החתן והכלה בשבע ברכות? לא ברור לאן הם נעלמו. אבל הברכות הראשונות אין בכלל חתן וכלה. ברכה ראשונה בורא פרי הגפן, נעזוב אותה, זה סיפור בפני עצמו, נגיע לשם, כשנגיע לסוגיית גאולה נדבר על זה. בעקבות המשיכה, הגפן תיתן פריה ואין ביוקר, שם בלי נדר נדבר על זה. הלאה, ברכה שנייה, הכל ברא לכבודו. הכל ברא לכבודו זה זיכרון למעשה בראשית. יופי. ברכה שלישית, יוצר האדם. מהי התמצית במעשה בראשית שאחראית לגלות את הכל, את הכל ברא לכבודו? האדם. מי הוא האדם הזה? זכר ונקבה. אשר יצר את האדם בצלמו, בצלמו ותבניתו, והתקינו ממנו, ממנו בניין הדעת, ברוך את השם יוצר האדם. כן, האדם הזה כלול בשביל האדם זכר ונקבה. מי הוא, מהי התמצית של האדם? הבנתי שהכל ברא לכבודו. הבנתי שהמרכז שמגלה את כבוד השם בהכל זה האדם. הבנתי שהאדם הזה כלול מזכר ונקבה. אבל מהי התמצית של האדם? עם ישראל, בארץ ישראל, בתקופת גאולה. סוס תסיס ותגל העקרה. מי זאת? ארץ ישראל. בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, עם ישראל, גאולה, ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. אם כן, התרכיז של הכל ברא לכבודו, עוברת דרך האדם הכלול משני צדדים זכר ונקבה, שהתרכיז של התרכיז הזה נקרא ישראל, ובדווקא בארץ ישראל, בתקופת גאולה. בסדר? אז ככה הקדוש ברוך הוא סידר. הקדוש ברוך הוא סידר שזיכרון למעשה בראשית, יופיע דרך זכר ליציאת מצרים, כי הסדר של הופעת הבורא בבריאה, זה איכות כתרכיז להתפשטות של כמות. שמש שמוציאה קרניים, מוסר השכל שמוציא 1,000 עמודים בספר. כל מה שדיברנו פה בתחילת השנה, של כלל שהוא בעצם גונס בתוכו את כל הפרטים. הרי בשם מצאנו לבניין אמונה, נכון שאנחנו מחפשים את הכלל הראשי. אז הכלל הראשי זה ישראל. ישראל קדמו לכל. מה זה ישראל הזה שקדמו לכל? זה התמצית של הגילוי האלוהי שהוא יתקן את כל מעשה בראשית. אם כן ברור שכשאנחנו רואים ישראל קדמו לעולם, לפי זה הבנה קצת אחרת, קצת חדשה, ישראל קדמו לתיקון עולם. תיקון העולם יוכל להופיע רק על ידי התרכיז שנקרא ישראל. כמו למשל שגוף האדם לא יכול לתפקד אלא על פי התרכיז של המוח והלב. אבל אם אין מוח ולב אז אין תפקוד כלל איברי, כלל גופני. בסדר? אז אנחנו מצד אחד מרוכזים בחוג מיוחד, ומצד שני אנחנו משפיעים על ההיקף כולו. בסדר? אז האמרה ימותו הגויים עם ישראל חד זה שקר גמור. האמרה עם ישראל יצליח בתחום שלו ואומות העולם יצליחו בתחום שלהם זה גם לא נכון. אלא התפיסה הנכונה היא עם ישראל בפנים ואומות העולם בחוץ. נראה בהמשך איפה עובר הקו של הבפנים ביחס אל הבחוץ הזה. כן. מי רצה להגיד? אורן, רצית משהו? מישהו הצביע שם. כן, סליחה. אתה שואל שאלה חשובה שנראה אותה בהמשך. האם סדר התיקון הוא מהחוץ פנימה, או סדר התיקון הוא מהפנימה החוצה? האם המוח והילד צריכים לתפקד, ממילא יש, איברים, יש חיים לכל האיברים? או שיש חיים לכל האיברים, ממילא אנחנו נתפקד את המוח והלב. אני חושב שכבר הדוגמה הזאת היא ברורה, שהכל מתחיל מהמוח והלב, כי אם המוח והלב לא מתפקדים, אז יש כאן בעיה חמורה. בסדר, אתה מכיר את דברי רש"י על הראשון על התורה, ואת הערתו של הרב חרלאפ ביחס לארץ ישראל. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אומר הפסוק. לא, שאם יאמרו אומות העולם, לא, לא, לא כתוב כוח מעשיו יגיד לעמים. כוח מעשיו יגיד לעמו. אם כן, למי אנחנו צריכים להגיד לפני שאנחנו אומרים לעמים? לעצמנו. בסדר? אז קודם כל צריך לבנות את התרכיז הישראלי, ואחר כך להשפיע אותו על ההיקף. אבל איך עושים את זה? אנחנו נרד כל זה בהמשך, כן.
יש כמיהה באנושות הכללית לתפקיד של עם ישראל?
אתה שואל שאלה מאוד יפה. אני פעם ראיתי בשפת אמת, ואחרי זה חיפשתי ולא מצאתי. אולי תעזור לי. שהוא אומר שבעצם בסיס האנטישמיות, המקור לאנטישמיות, זה הטענה והכעס, כמו שאתה אומר. הכעס של אומות העולם על ישראל, למה אתם לא אתם? ואז במחאות, יפה, עכשיו הפוך על הפוך. הקדוש ברוך הוא משתמש באומות העולם כדי להקות אותנו, כדי להוציא מאיתנו את מה שאנחנו אנחנו. האם אומות העולם מודעות לזה במודע? לא בטוח. בתת מודע. מזכיר קצת מה שחזל אמרו, שעם ישראל נמשל לשמן, שכדי להוציא שכדי להוציא ממנו שמן, צריך לדרוך אותו ולדרוך עליו עד שאתה תוציא ממנו את השמן, מעין אותו דבר אמרו גם על הגפן, שעם ישראל נמשל לענבים, שאתה צריך לסחוט אותם כדי להוציא ממנו, מהאשכול הזה, את היין. כן? אז היית אומר, הכלי, המנוף, הגרזן, שהקדוש ברוך הוא משתמש דרכו לגלות את התמצית הישראלית, זה אומות העולם, שבעצם כאילו, כביכול אומרים לנו, תהיו כבר אתם, אנחנו מחכים שאתם תגאלו אותנו. כן.
אז הוא אומר, תורת ישראל והתורה
נמנת כולן מהשם. נעזוב את זה, כשנגיע כשנגיע לתורה נדבר על זה. בסדר? אתה שואל טוב, אבל כרגע זה לא המיקוד שלנו, המיקוד שלנו כרגע זה ישראל. ישראל כרגע זה גם רק עם ישראל, ואפילו רק כנסת ישראל. ארץ ישראל, נעזוב. עם ישראל בפועל, נעזוב. אנחנו עכשיו עסוקים בכנסת ישראל. בסדר? אנחנו עסוקים בנקודה הזאת, הרי זה הנושא שלנו עכשיו, כנסת ישראל. עם ישראל אמרנו נגיע בהמשך, דף 11 נגיע. אנחנו עכשיו בכנסת ישראל. בסדר? טוב, אפשר להתקדם הלאה רבותיי? מתקדמים. עכשיו, כדי להבין שהיחס הזה שבין ישראל לעמים, זה לא דבר מפתיע, אלא כמו שאמרנו מקודם כמה פעמים, זה סדר הופעת הבורא בבריאה, שיש איזשהו ממד פנימי, והממד הפנימי הזה הוא בעצם קשור לכל המערכת מבחוץ, והוא בעצם המנגנון, הייתי אומר, התפעולי של כל המערכת מבחוץ, אבל בעיקר כרגע בשלב הזה, בעצם מצד אחד יש כאן איזושהי שייכות, נקרא לזה מכלילה, שייכות כוללת, מצד שני, ההבדלה, ההפרדה בין הרבדים היא מאוד חשובה. אני כבר מסביר את זה. תסתכלו רגע ברשותכם, בואו נקפוץ רגע למקום מספר 3, נחזור אחר כך ל-2. תראו, יש כאן פסקה שהנזיר קרא לה הבדלה והכללה. הפסקה הזאת ממש מגלה את מה שדיברנו עכשיו, סוד סדר הופעת הבורא בבריאה, שכלפי חוץ יש איזשהו סוג של הפרדה, אשר בחר בנו מכל העמים, אז איזושהי הפרדה של ישראל מן העמים, אבל ההפרדה הזאת של ישראל מן העמים, דווקא היא זאת שתיגל את העמים. אנחנו נעמיק בזה תכף יותר. אבל בואו קודם כל נראה את העיקרון הזה. אומר הרב באורות הקודש, בכלל באופן כללי, בלי קשר לישראל לעמים, תכף נראה שזה מקיף את כל התחומים. שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט. כשאנחנו רוצים להדריך כל ערך כללי וכל ערך פרטי ביחסים השונים בין פרט לכלל, פרט זה יכול להיות למשל איבר מסוים ביחס לכלל איברי הגוף, שזה כלל. פרט יכול להיות התפקוד הפיזיולוגי של האדם ביחס לכלל הכישרונות שלו. זה יכול להיות האדם הפרטי אל מול הזוגיות, זה יכול להיות הזוגיות אל מול המשפחה, זה יכול להיות משפחה אל מול הקהילה, זה יכול להיות קהילה אל מול עם, עם אל מול אנושות, אנושות אל מול עולם, עולם אל מול עולמים. קיצור, יחסי כלל פרט זה בכל הרבדים, בכל הממדים. אז שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט. מצד אחד, הקו המבדיל, הקו שיוצר את ההבדלה, את ההבחנה, את ההפרש שבין פרט לפרט, ומצד שני, תכף נראה, הקו המחבר. הקו שבעצם יוצר הרמוניה, הכללה והרמוניה בין הפרטים השונים. אומר הרב, שני הממדים האלה חשובים, שני הממדים האלה קריטיים. הקו המבדיל, מה עניינו? זה שכל פרט רוצה להתבדל, להתבודד, להיות נבדל לעצמו, להיות הוא, בלי להתערבב עם אחרים. מאיפה זה נובע? הקו המבדיל היא ההתכנסות האישית. כל פרט רוצה באמת להיות לכשעצמו. שהיא באה, ההתכנסות הזאת, הרצון להתכנסות הזאת, שהיא באה מתוצאת השאיפה להשלמה רוחנית, פנימית, מחשבתית והרגשית, ומזה גם כן טבעית ופעולתית המסתעפת ממנה. זאת אומרת, כל פרט יודע שיש לו כוחות, יש לו כישרונות, והכוחות והכישרונות האלה הם כוחות וכישרונות כאלה שבעצם רוצים לצאת אל הפועל בצדק, ולכן ככל, אני אומר רגע משפט אחד, וככל שיתחברו עליו יותר צדדים חיצוניים במציאות, הם רק יפריעו לפרטיות שלו להופיע. בכל דבר זה נכון. זה נכון אדם פרטי ביחס, סתם בפשט, בסדר? אדם רווק לפני הנישואין. הוא רוצה להוציא מהכוח לפועל את רווקיותו. הוא רוצה להוציא מהכוח לפועל את כישרונותיו ואת אישיותו. גם אחרי הזוגיות, גם אחרי שהוא מתחתן. הוא לא אמור לוותר על הפרטיות שלו. בסדר? אז ברור שהמשפחה היא לא באה לבטל את כל אחד מהפרטים. המשפחה היא מעצימה, היא הופכת את ראובן ולאה למשפחת כהן, אבל היא גם מעצימה את ראובן להיות יותר ראובן ואת לאה להיות יותר לאה. זאת זוגיות בריאה. זוגיות בריאה היא גורמת שלוש טובות. טובה אחת שהפכנו מפרטים מכלל, משפחה, שתי טובות נוספות שכל אחד מהפרטים יכול לצאת אל הפועל יותר מהכוח אל הפועל, כי בעצם הפרט של הזכר והנקבה הוא בעצם חלק מהמכלול הכללי, וברגע שיש כאן משפחה או זוגיות, אז בעצם גם הפרטיות שלו יוצאת יותר בשלמות אל הפועל. ולא חס ושלום מדכא הפריה, ולא חס ושלום יש כאן איזשהו סוג של דיכוי. כן? אז זה נכון בכל התחומים. לכן ההתכנסות האישית עניינה השלמה רוחנית פנימית, גם השלמה רוחנית, גם השלמה מחשבתית, גם השלמה רגשית, גם טבעית, כלומר הייתי אומר יותר הצדדים הטבעיים הפיזיולוגיים אפילו, ופעולתית, כל המעשים החיצוניים המסתעפת ממנה. טוב, כרגע לא ניכנס יותר מדי לעומק של כל אחת מהגדרות האלה, אבל בכל אופן השלמה פרטית, אישית, ייחודית בכל אחד מכוחות החיים, שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה, לצעירה ולקנותה. את הפרטיות הזאת. ולכן, וכל אשר ריבו עליו חברים ומתחברים, אז הנה מושקים ממנו את העושר העליון של הבדידה האצילית. איזה משפטים. ושטף המעיין הפרטי הזה, הייחודי הזה, הספציפי הזה, ההקשבה העצמית, הביטוי העצמי וכו'. ושטף המעיין המכיר מלשון יקר, כבוד, ערך, חשיבות, וגם מלשון קור, כן, קור במובן הבריא שלו. ושטף המעיין המכיר כל כך חיים עליונים, תיאורים ועזיזים, קדושים ונאצלים, אם האדם הזה הוא מרבה חברים ומתחברים, אז הוא מזדער ומצטמצם. אם כן, הקו המבדיל הוא הקו שדורש ובצדק את המיצוי העצמי. עכשיו, רק שנייה אחת. עכשיו, בואו נראה איך זה מופיע במהלך, הייתי אומר, היחסים השונים שמופיעים בבריאה. יש כאן ארבעה יחסים שכאן הרב מזכיר. בהדרכת הכלל, אם אנחנו מסתכלים למשל על כלל ישראל, באה במקומה הבדלה כיתתית, הבדלת שבט לוי ביסוד האומה. למשל, עם ישראל הוא 12 שבטים, אבל הקדוש ברוך הוא הבדיל שבט אחד, שבט לוי, משאר השבטים. השבט הזה, יש נפקא מינות להבדל הזה. ההבדלה הזאת, ההבחנה הזאת, היא למשל, גרמה לכך ששבט לוי עובד במקדש, גרמה לכך ששבט לוי לא נלחם מלחמות ישראל, גרמה לכך ששבט לוי אין לו נחלה, גרמה לכך ששבט לוי לא מתפרנס מעצמו, וכולי זה הדרך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבדיל שבט בישראל, שמצד אחד הוא שונה משאר השבטים, הוא לא נוחל, הוא לא נלחם, הוא לא מתפרנס, אבל מצד שני, הוא התמצית של כלל ישראל בקודש. שבט לוי עובד במקדש לא לעצמו. שבט לוי הוא הנציג של כלל ישראל. אם כן, הנה אתה רואה שאפילו בתוך עם ישראל, יש איזושהי הבדלה של פרט, הפרט הזה מתכנס בעצמו, אבל הוא מתכנס בעצמו כדי להועיל לכולם, הנה תכף אנחנו נקרא את זה. אומר הרב, חוץ מזה ששבט לוי הובדל מישראל, הכהנים הובדלו משבט לוי. נכון? הכהונה הובדלה מהלוויה. והבדלת הכהונה מתוכו, נעזוב כרגע את ההבחנה הפנימית הזאת, אבל רק לשים לב ששבט לוי הובדל משאר השבטים, ואפילו הכהונה הובדלה משבט לוי. אפילו כהן גדול הובדל מהכהנים וכו'. אומר הרב, בזמנים המאוחרים, אחרי החלוקה השבטית הזאת, הבדלת חברים מעמי הארץ. חבר לפי נוסח הגמרא כוונת תלמיד חכם, אז הייתה איזושהי הבחנה, איזושהי הבדלה, כמובן צריך זהירות היום במשפט הזה, הבחנה בין חברים לבין עמי הארצות, יש הרבה הגדרות בגמרא מה זה עם הארץ, ובכל אופן חבר תלמיד חכם, הוא לא היה יושב ולא היה בא במגע בגבולות גזרה כאלה ואחרים, עם כל אדם מישראל, כי הוא זקוק להבדלה שלו ול... ביטוי, הייתי אומר, הרוחני הייחודי שלו. בסדר? תסכימו איתי ש... חלק מהיושבים פה בשלב מתקדם של בירור הזהות והתוכן הפנימי והעצמי של החיים, לא לכל דבר אתם היום תהיו מוכנים להתחבר. מה? ברור, ברור. זה לא אומר שאנחנו לא מלאים באהבה לכל אדם מישראל, זה לא אומר שאנחנו לא נדאג לכל אדם מישראל, אבל זה אומר שיש הבחנות שעד כאן, לפחות ברמות המעשיות. בסדר? ברור. כלומר, אף אחד מאיתנו, אני מקווה, לא ילך לטייל בדיסקוטק, ולא, אני יודע מה, ילך לשפת הים של תל אביב.
רק לזיכוי הרבים.
לזיכוי הרבים, גם שם, צריך לשים גבולות. לא, לא, אל תגיד לי עכשיו, במבומלה, שממבומלה. עושה טובה. יש גבולות גזרה לכל זה. לא, לא, לא. לא. גם לזיכוי הרבים יש גבולות גזרה. לא יכול להיות שאדם ילך לזכות את הרבים ויחייב את עצמו ברמת חיוב כזאת שלא בטוח שהזיכוי של הרבים הוא עולה על החיוב של עצמו. אני יודע שאדם שעוסק בתארת התמאים הוא נטמע. בסדר? אבל יש גבול לזה. בסדר? זה לא... אבל פעם נדבר על זה, אם תרצו נפתח את הסוגיה הזאת. היום בשם זיכוי הרבים אדם מרשה לעצמו לעשות כמעט הכל. איזה מין הבליות זאת? שקר גמור. מה? אני אמרתי לו לצאת החוצה. אתה תלך לשפת הים בתל אביב להניח תפילין לאנשים בגד ים? לא, אז מה הולכים לבמבומלה שם? אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה הזאת עכשיו. לכן יש גם גבול למרחב ההיפתחות בשביל ההשפעה. למען ההשפעה. בסדר, צריך להתייעץ עם תלמידי חכמים, איפה עובר הגבול, איפה נמצא הקו. נעזוב כרגע, זה חשבון שלם, באמת לא כרגע ניכנס לשם.
יש שוני בין אדם לאדם.
יש שוני בין אדם לאדם, ואני מרשה לעצמי לתת לכולם פה על הראש, כולל לעצמי, שלא אדם יחליט לעצמו שיש שוני בינו לבין חברו, ולכן הוא מתאים והוא מוכשר, והקב"ה הוא שומר עליו, כי יש לו מלאכי השרת המלווים אותו. לא. לא, ממש לא. ותאמין, אני יודע מה אני מדבר. למשל. למשל. שהוא לא ידע לשים את הקו, את ההבחנה. לכן הרב אומר באורות שמה שעשה קורח בישראל עשתה הנצרות. הקיינות, הקורחות והאמינות זה אותו חשבון. קין לא ידע להבחין בינו לבין אבל, קורח לא ידע להבחין בינו לבין שבט הכהונה הלוויה, והנוצרים ידעו להבחין בין ישראל לבין שאר העמים. טוב, גם זה חשבון שלם, עוד נעסוק בכל זה. בכל אופן אם כן. בהדרכת הכלל באה במקום ההבדלה הכיתתית, הבדלת שבט לוי בסוד האומה והבדלת הכהונה מתוכו, בזמנים המאוחרים, הבדלת חברים מעמי הארץ, ניכנס יותר עכשיו, סליחה עכשיו קצת יותר רחב, ובכלל, הרי הוא התוכן הרחב של הבדלת ישראל מן העמים. אם כן, הבדלת שבט הכהונה, שבט הלוי, מסתפק בשבט לוי, שבט לוי מישראל, הוא בעצם, הייתי אומר, ההבחנה יותר פנימה, ההבחנה יותר פנימית, ההבחנה יותר חיצונית, זה ההבחנה בין ישראל לעמים, וההבחנה יותר פנימית. זה בעצם ההבחנה שבין האדם לבעלי החיים. הרי גם האדם הוא בעל חי, אבל הוא בעל חי מסוג אחר. אתם מסכימים איתי שאדם נורמלי לא חי עם כבשים ותרנגולות בבית? נורמלי, מדברים, כן. לא רמזתי לכלום. אומר הרב, ובכלל הרי הוא התוכן הרחב של הבדלת ישראל מן העמים, ובהרחבה יותר קדומה, הבדלת האדם מכל הבהמה והחיה. אז אף על פי שהאדם הוא לכאורה בעל חיים משוכלל, חס ושלום מקבל את ההגדרה הפילוסופית הזאת שהיו כאלה שרצו לומר אותה, אבל נגיד, היות וגם האדם יש לו בעלות על החיים, אז האדם הוא כביכול זה אלה בעלי החיים? לא, האדם הוא לא זה. האדם הוא נבדל מבעלי החיים. תרף נגיד, ותרף נראית את המשך המשפט, ודווקא מפני שהוא נבדל, הוא יכול להעלות את בעלי החיים למדרגתם. כבר אנחנו נחזור למשפט הזה. ישראל נבדלים מן האנושות, ודווקא בגלל שהם נבדלים, הם יכולים להעלות את האנושות. שבט הלוי נבדל מישראל, ודווקא בגלל שהוא נבדל מישראל יכול להעלות את ישראל. שבט הכהונה בפרט כהן גדול נבדל מן הלוי, ודווקא בגלל שהוא נבדל יכול להעלות את כל שבט לוי וכל ישראל, וכל האנושות וכל העולם וכו'. אומר הרב, אני מדלג טיפה, אבל בתוך עומקה של הבדלה זו, עכשיו כלפי חוץ זה נשמע נורא, כי כלפי חוץ העולם שלנו בעצם הוא עולם של הבחנות, 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 עולם של הבדלות. הבדלה בין האדם לבעלי החיים, הבדלה בין ישראל לעמים, הבדלה בין שבט לוי לישראל וכו'. אז כן, היום בעולם של פלורליזם וליברליזם, וכולם זהים, וכולם שווים, וכולם נחמדים, וכולם טובים, זה נשמע פרימיטיבי, הדבר הזה. נכון? אבל זאת האמת. זאת האמת. לכן אומר הרב, אבל בתוך עומקה של הבדלה זו, אף על פי שכלפי חוץ נראה שיש כאן סוג של הבדלה, של הבחנה, מצד האמת, התחברות והכללה גנוזות הן. כדי באמת להתחבר, אני צריך להיבדל. כבר הוא יסביר יותר. אבל בתוך עומקה של הבדלה זו, התחברות והכללה גנוזות הן, כלולות הן בכללותה, של אותה הבדלה, של אותה הפרדה. אומר הרב, הכוחות המפוזרים בכל המרחב, שמהם ייבדל הנבדל, כל כוח, כל תכונה, כל אישיות, שהיא נבדלת לעצמה, שזה הקו המבדיל של ההתכנסות הפנימית והמיצוי העצמי, אז זה, הכינוס העצמי הזה, ההיבדלות של הנבדל, הולכים עם ופועלים לטובה, בעצמיות העליונה של הצביונה שלהם הנבדל, אותו ערך, אותו התכונה, אותו אדם, אותה בריאה, שהיא נבדלת לכשעצמה, שהיא מוציאה את עצמה מהכוח אל הפועל. והשאיפה, ואחרי שכל תכונה יצאה אל הפועל לפי ערכה, אז כי תתחבר אל כלל המציאות, היא תתחבר מהמקום הנכון שלה, ואז היא תרומם גם את כל המציאות לפי הערך של המדרגה הייחודית שלה, ככל שהמציאות יכולה להתרומם. לכן, והשאיפה הזאת של הביטוי העצמי של כל נבדל, השאיפה מזיזה, הזזה פנימית, אדירה, אצילית ומקודשה את כל המרחב. הנה הוא מסביר. האדם בהתבדלותו מכל החי, דווקא הנבדלות שבין האדם לבעלי החיים, והתרוממותו בספירתו העליונה, הוא מתקשר דווקא על ידה להתעלה ולהדר עד אותו צבעון כללי, הנושא בתוכו את ההתעלות הרחבה של כל עולם כולו. כלומר, דווקא הנבדלות של האדם מן החי, זה מה שבסופו של דבר ירומם את החי, את כל העולם. המשפט הבא יותר ברור. האומה המיוחדה, ישראל, סגולה מכל העמים, בשומרה את כל סגולותיה הפנימיות, בהתבדלה מכולם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, זה המעגל הסגור שבתוך אנחנו סגורים, העם לבדד ישכון, ובגלל לא מתחשב נראה בהמשך את גבולות הגזרה של זה. אז דווקא ההתבדלות הזאת, הרי היא מוכנה להתקשר, להיעשות לאור גויים. דווקא ההיבדלות, הייחודיות הפרטית, היא מסוגלת אחר כך להשפיע טובה וברכה על כל המציאות. בואו ניקח דוגמה פשוטה שכל אחד מאיתנו מבין ומסכים לגמרי, אני מקווה. ידר, מה קורה כששני רווקים, רווק ורווקה, מתחתנים נישואי בוסר לפני שכל אחד מיצא את עצמו? מיקס. לא ברור, יכול מאוד להיות שהיא תפריע להיות לא הוא, היא תפריע לא להיות הוא, והוא יפריע לה להיות היא. אבל אם יש כאן איזשהו סוג של בירור עצמי, עיצוב וגיבוש הזהות וכו', ואז מתחתנים שכל אחד כבר פחות או יותר, לפחות בבסיסי האישיות שלו, בסיסי הכיוון בחיים וכו', יודע מה הוא רוצה מעצמו כבר, אז הם לא מתחתנים חצי ועוד חצי שווה אחד, כמו שאמרנו כמה פעמים, הם מתחתנים אחד ועוד אחד שווה אחד. אבל אם יש כאן נישואי בוסר, שכל אחד מהנדס את השני לפי האישיות שלו, אז מאוד יכול להיות שפלוני הוא בעצם מתגלה כ-X בגלל שפלוני תשפיע עליו באיזושהי מידה. פלונית מתגלה כ-Y כי פלוני ישפיע עליה באיזושהי מידה. יש היום ביטוי כזה אצל הצעירים, אנחנו נגדל ביחד. זה מאוד מסוכן המשפט הזה. אז נגדל ביחד. קודם כל תגדל את עצמך, אם הקדוש ברוך הוא, הרי על פי הגמרא, הנשמה בעולם הנשמות היא זכר ונקבה. אם הקב"ה החליט שבעולם הזה הוא מפריד בין הזכר לנקבה, ורק אחר כך הם נפגשים מתחת לחופה ובהמשך החיים בעזרת השם, אז זה אומר שתקופת הרווקות הזאת היא תקופה מאוד חשובה. היא תקופה של הבירור של הזהות של כל אחד מהחלקים של צורת האדם. הקב"ה החליט שככה הוא רוצה שתתגלה, שאחד ועוד אחד יהיה שווה אחד. מה אתה עושה חצי ועוד חצי שווה אחד? עכשיו, במקרים יוצא דופן, לא יודע מה, אחד, לא יודע איך זה קרה, כן, הוא, יש לו חברה מכיתה ג' בסדר, 15 שנה ביחד, הגיע למכון מאיר, רוצים להתחתן, בסדר, נו מה, לך תפריד עכשיו זוג מכיתה ג' אבל מצד האמת הרוחנית, זה ודאי נכון מה שכאן אנחנו, הרי כל אחד מאיתנו יודע את זה על עצמו, שבשלב הבירור והזהות האישי, שלב הבירור האישי ובינן הזהות הפרטי, אני חייב להיות מרוכז לעצמי. כל ההופעות החיצוניות יפריעו לי להיות אני. כולל החצי השני שלי מעולם הנשמות. אם הוא יופיע לפני הזמן. מה? נכון? מורכב. אני מודע שמה שאני אומר זה מאוד סטרילי, זה מאוד מה שנקרא כתוב בספר. בסדר, במציאות זה הרבה יותר מורכב ומסובך. אני מודע לזה. אבל נא לא להיות לחוץ בקיצור, נא לא להיות לחוץ להגיע לחופה לפני הזמן. מה שלא בונים לפני, ייבנה אחרי. ואחרי, יש הרבה שברי הליכה אחרי. כי אחרי אתה כבר לא לבד. איך אמר פעם מישהו? עם המאה אחוז של עצמי אני לא מסתדר, אני יכול להסתדר עם עוד מאה אחוז של מישהו אחר. כמשל. אתה לא צריך, אני מסכים איתך, אני חושב שעזרת נשים וגברים מפוצצת ברווקות זקנה יחסית, ולכן אני לא אומר שצריך להזדרז היום, אבל צריך להיות קצת יותר גמיש. אבל מצד שני, בשום פנים ואופן לא להגיע למערך המשפחתי כשאין לפחות בניין, הייתי אומר מאוד בסיסי, ראשוני, אבל תמציתי מאוד, של כל אחד מהצדדים בזוגיות הזאת. ואנחנו יודעים הרי שמה שלא ייבנה עכשיו ייבנה אחר כך. אין קיצורי דרך, אין קפיצות על שלבים, זה חיים בסרט מי שחושבים ככה.
אבל יש כאלה שמתחתנים
לעולם? לא, לא, לא. הבירור לא אמרתי שהוא צריך לברר את פרטי הפרטים. עד שאני לא מבין את כתב היד של הרב קוק שעוד לא יצא לאור, כי עוד לא גילו בכלל שהוא נכתב, ואני לא מתחתן. אני אמרתי משפט כזה. לא. צריך הרבה סעד ישמעי וצריך הרבה עבודה. עבודה דייקנית על הפרטיות הייחודית שלי.
וגם אחרי זה אין ביטוח.
נכון. תראה, הרי כולנו, כל מי שנשוי פה יודע, שכל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים, שאנחנו יודעים היום אחרי הנישואין, אחרי שהתחתנו ונישואים לא מעט שנים, לפני הנישואין היינו כל כך ילדותיים שבכלל לא היינו מסוגלים לעלות על זה. וזה פלך הקדוש ברוך הוא מסדר את הנשמות. בין מצד ההתאמה, בין מצד ההשלמה. אני רואה שיבטח לכם הפסקה, בואו רק שתי דקות, רגע נסיים את זה, והפסקה. בסדר? אם כן, האומה המיוחדה סגולה מכל העמים בשומרה את כל סגולותיה הפנימיות והיבדלה מכולם, הרי היא מוכנה להתקשר להיעשות לאור גוי. ותשועת אפסי הארץ, אם כן, הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, לבדיל את ישראל כדי לתקן את העולם. בחצי השני אנחנו קצת יותר נעמיק את זה. השבט הלוי בהתייחדותו בתנאיו המובדלים, כשבט לוי עם כל הכללים הלכתיים, הרי הוא מתעצל מלשון הצילות, והולך ושומר את צביונו, מתקדש ומתנשא דיותו לברכה לכללות האומה. והכהונה בתוכו, והכהונה בקדושה מיוחדת, הרי מתעלת כדי וכו' וכו' וכו'. הבנו את העיקרון. בואו רגע נסיים עם המשפט האחרון, כאן משפט חשוב ביותר. מילה אחרונה בדף הקודם, בדף שעכשיו אנחנו הפכנו, מילה אחרונה למטה. וזאת, אתם רואים את זה? דף 21. וזאת, מילה אחרונה. וזאת היא נחלת השם, עמוד 22, וזאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש. הפרדה על מנת התחברות. בואו רגע נעשה סדר. במהות הכל מתחיל מהכללה ומהפרדה, במהות. הכללה, במהות. בעולם הנשמות זכר ונקבה נשמה אחת, נגמר. בעולם הזה, איך זה מתחיל? הפרדה. והשלב השני, הכללה. אם כן, הכללה, הפרדה, הכללה. מצד המהות, הכללה. מצד התוצאה במציאות, הכללה. מצד הדרך שצריך לעבור באמצע, הפרדה. אז שהרב מדבר כאן הפרדה על מנת התחברות, זה בעולם שלנו. בעולם שלנו זה מתחיל בהפרדה. הזכר לחוד, הנקבה לחוד, כמשל. ישראל עם לבדד ישכון, אומות העולם לחוד, כמשל. וזאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש. הפרדה על מנת התחברות. אבל להפך, אומר הרב, מההכללה הגסה. מאותה הכללה שמנסה לעשות את כולם שווים, את כולם זהים, את כולם תואמים. המדברת גדולות ואומרת להגד הכל בחבילה אחת. ומה קורה כשאתה שם את כולם באותה חבילה והופך את כולם להיות לכאורה זהים? כל אחד מהפרטים מאבד את זהותו הייחודית הפרטית באמת. והרי אף פרטיות לא מוכנה לא לצאת אל הפועל. ואז האיגוד המזויף הזה, השותפות, הזהות המזויפת הזאת, יוצרת איבוד הפרטיות. וכל פרט כמו קפיץ שלא מצליח לקפוץ, לא מצליח להוציא את עצמו מהכוח לפועל בגלל האיגוד המזויף הזה, הוא נדרך, הוא נדרך, הוא נדרך, הוא נדרך, ואז בסוף הוא יקפוץ. וכשהוא יקפוץ הוא יהיה שיא הפרטי. יש כאן הרבה מה לדבר, ההבחנה בין זכר לנקבה, בין ישראל לעמים וכו'. אז ההכללה הגסה היא מדברת גדולות, זה נשמע מאוד יפה, שאין הבדל בין ישראל לעמים, שאין הבדל בין זכר לנקבה, שאין הבדל בין ארץ ישראל לארצות. זה נשמע מאוד יפה, מאוד מודרני. אנחנו ליברליים. אין הבדל בין דת לדת, בין מין למין, בין גזע לגזע. אין הבדל. אז היא מדברת גדולות, זה באמת נשמע יפה. ואומרת להגד הכל בחבילה אחת, אבל עוד והקדוש ברוך הוא ברא ייחודיות פרטית לכל בריאה, והאיגוד הכללי הזה לא מאפשר את הגילוי של הייחודיות הפרטית הזאת. ברור שמה שיקרה הוא מאבדת את כל הוד רוחני והצילי של כל אחד מהפרטים. ההוד הרוחני, הצילי של כל אחד מהפרטים לא יוצא לפועל בגלל האיגוד הגס הזה שהופך את הכל באופן גס ולא מדויק לאיזושהי הכללה, איזה מיקס אחד לא מדויק. וסוף כל סוף מה התוצאה תהיה? הקפיץ יקפוץ, הפרט ירצה לצאת לפועל. וסוף כל סוף על ידי החשכת החיים, החסך והחשך של כל אחד מהפרטים שלא יוצא אל הפועל, כי הכלל כביכול לא מאפשר לצאת אל הפועל, נאחר מלשון אחירות, נאחר אור הדעת הצלול, והאהבה הגסה המיוחדה של כל בריאה, ואז כשכל פרט לא יוצא לפועל, והוא נדחק ונדחק, ובסוף הוא לא מוכן לקבל את זה ובצדק, אז הוא עוד יותר אוהב את עצמו, ועוד יותר אוהב את עצמו, עד שבסוף תופיע כאן איזה מין אגואיסטיות מוחלטת של כל אחד מהפרטים. כן, תסלחו לי שאני אומר, אבל אני מקווה שאני לא מדייק בפרטים, אבל אפשר לראות את זה קצת בתופעת הקיבוץ בתקופה החדשה, בעת החדשה. אותה קיבוציות שאולי קצת הגזימה בזה שהיא לא נתנה מקום לפרטים, היא עכשיו, הייתי אומר, המחירים שהיא משלמת על זה, זה שהפרטים רוצים לצאת אל הפועל בצורה לפעמים מאוד קיצונית, עד כדי כך שזה ממש הפך הגמור מהקבוצה אפילו בעיר, לא מהקבוצה בקיבוץ. ומי שקצת מכיר יודע מה אני מתכוון לומר. מה? עד כדי חזרה, כי אין ברירה, כי אני צריך לפתור את הבעיות. כן. הייתי פעם באיזשהו קיבוץ, הלכתי לצלם איזשהו שיעור. לא יודע למה, העיניים שלי ראו מהמכונת צילום, יצא שם איזה דף, לא יודע למה ראיתי את זה. ראיתי איזה משפחה X, לא מכיר את המשפחה, זה גם לא ענייני. משפחה X מתלוננת על משפחה Y, שבעקבות ההפרטה של הקיבוץ, היא בונה חצי מטר יותר מהאישורים לכיוון הגינה. חצי מטר. על חצי מטר מלחמת עולם. בונו של עולם. אפילו בעיר לא מתווכחים ככה לחצי מטר. ואהבה הגסה המיוחדה של כל בריאה מתגברת ונעשית מזוהמה עד שהכל מתפרד וארץ כולה תנוע כשיקור מקובד פישה, מסכם הרב סיטרה אחרא, תראו איזה ביטוי. הצד האחר שרי בחיבור, המתחיל בחיבור וסיים בפירודה ומסתיים בפירוד, סיטרה דקדושה. צד הקדושה שרי בפירוד, המתחיל בפירוד וסיים בחיבור, המסתיים בחיבור, כי כל אחד מהפרטים יוצא לפועל בצורה מדויקת, ואז החיבור הוא באמת חיבור מדויק, ושם גופה יקרה שלום, אולי בשם, אני חושב בשם, ושם גופה יקרה שלום, זה השלמות האמיתית שכל אחד מהפרטים יוצא לפועל. כן, מה למדנו מהפסקה הזאת? שבעצם סדר הופעת הבורא בבריאה היא בעצם ההפרדה, ההבחנה. אבל ההבחנה וההפרדה על מנת התקללות. אז הקדוש ברוך הוא ברא עיגול בתוך עיגול, כשאנחנו קצת התקדמנו, שהעיגול בתוך עיגול זה דווקא ההפרדה של העיגול הפנימי, הוא סגור בחוג מיוחד, מחוגה סגורה, ודווקא ההפרדה הזאת היא זאת שיכולה ליצור את ההכללה היותר מתוקה.